יום ב' אור ליווה ותשרי, שיעור על התשובה בליקוטי מוהר"ן, על ידי דף מ"ו עמוד ב', פרק ל' בג'.
מה אתה
עדיף? טוב, יש הרבה מאמרים בליקוטי מוהר"ן על התשובה, אבל בחרתי קטע מסוים שנלמד קצת לפי הסוד, לא הרבה, על העניין של, יש פסוק בירמיהו ואחר כך נראה אותו, אם תשוב ישראל, אליי תשוב. אז הנביא אומר לישראל, אם כבר אתה חוזר בתשובה, צריך לחזור בתשובה לשם אלוקים ישראל. מה היה הבעיה? אפשר ללמוד את זה מכמה צורות, שהעניין של התשובה, בעיקר לפי הרמב״ם, זה תכונה טבעית, שאי אפשר שנפש של צדיק תישאר בתהליך של חטא. מהי ההגדרה של החטא? גם בעיקר לפי המוהר"ן, זה לעזוב תורת השם ולפנות לחוקי הטבע, לחיות חיים לפי הטבע, זה החטא. אתם זוכרים פסוק בתהילים, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. בדיוק של המפרשים, מה זה תמימי דרך? שהדרך שלהם הוא תמים, שהדרך הוא ישר. איזה הוא הדרך הישר? ולמדנו פעם לפי המהר"ל אותו עיקר, זה הדרך של תורת השם. גילוי של התורה זה תורת השם בטבע. יש אלקות בטבע, יש, וכל העניין של העבודה זרה מופיע מדווקא האלקות שיש בטבע. אם אנחנו מבינים שהטבע זה הבריאה, זה העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז זה מעשה ידיו, אז יש אלקות בטבע. וכל הטעות של עבודה זרה זה לבחור באלקות שיש בטבע על פני גילוי תורת השם. יש תורת השם ואלקות שבטבע. זה ברור. ולכן מה שאנחנו מבינים מהפסוק מתהילים, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, צריך להבין את זה פשוטו כמשמעו לפי הפשט. תמימי דרך זה תורת השם. יש עוד פסוק שמקביל לזה, תורת השם תמימה, תמימות זה הדרך של השם נגד כל החיפוש של לקות אשר בטבע. אף על פי, וזה נלמד לפי המוהר"ן, אף על פי שהאלקות שבטבע היא אלקות אמיתית, אבל יש סכנה של להיות טועה בזה, וזה מביא לעבודה, אבל עבודה זרה, שהיא לא עבודת השם. צריך להתרגל לפשט של המושגים. תורת השם זה מדויק. וידבר השם אל משה לאמור. ועניין של האלקות בדרך כלל, ויש אלקות אמיתית לפי הטבע, דרך הטבע, זה נלמד גם כן באותו מאמר, זה אמיתי, אבל יש סכנה של טעות חמורה. ולכן לפי הדרך שלנו פה במאמר הזה, מה זה חטא? זה לעזור את תורת השם ולחפש את הערכים, את התורה, דווקא בטבע. זה נקרא להחטיא את התמימות של הדרך של תורת השם ותמימה. זה מובן טוב. ולכן בפסוקים של פרשת ניצבים, הפסוקים שלפי כמעט אולי כל המפרשים, על פי שיש מחלוקת בזה, זה הפסוק שמגדיר את התשובה כמצווה. זה פסוק י' בפרק למד, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא למור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבביך לעשותו. אתם יודעים, וכבר אתמול בלימוד של דוקטור גרוס למדנו כבר את זה, יש מחלוקת בין המפרשים, האם התשובה זה מצווה לגופה, או אם המצווה זה בעיקר הוידוי הקשור לתשובה. המחלוקת ידועת, כן? לפי הרמב״ם, עיקר המצווה זה הוידוי. לפי הרמב״ם ועוד מפרשים אחרים, התשובה היא מצווה, חובה, וגם הוידוי. טוב, זה נושא אחר, אני רק מזכיר את זה כדי להבין ש... יש נטייה לזו ולזו אצל ממזה אצל המפרשים. למשל בפסוק הזה י"ד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבביך לעשותו. יש הצד של דיבור, כוונה ומעשה, בפיך ובלבביך לעשותו. יש רמז שעיקר המצווה של התשובה זה הוידוי, בפיך ובלבביך לעשותו. זה ברור? כן? כל זאת, הנושא בפסוקים האלו, שיש איזה טענה, מי שאומר התשובה זה משהו קשה מאוד, מכיוון שזה רחוק. זה מעבר לים, זה מעבר לשמיים. אנחנו רגילים לכל הפירושים לפי הדרש, כי לא בשמיים היא, לא מעבר הים היא, אבל לפי הפשט, הסגנון של הפסוק הוא קשה. איזה מין טענה הזו שהתשובה תהיה בשמיים או מעבר לים? אנחנו רגילים לסגנון של המדרש. תפסתם מה שאני אומר, כן? מה שאני רוצה להסביר, שצריך להבין את פשט הטענה של מי שטוען שמצוות התשובה היא קשה מאוד, מכיוון שהיא רחוקה. לכן הפסוק אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבביך לעשותו. זאת אומרת, יש בחירה מוחלטת לזה. זה מה שנראה בתורה, קרוב אליך הדבר לעשותו. אבל הטענה שמי שטוען שזה קשה, טענה לומר כי היא בשמיים ומעבר לים. אנחנו כל כך רגילים לסגנון של המקרא שאנחנו לא רואים את הקושה שיש בזה. מאיפה באה הטענה היא? זה מובן? טוב. זה לפי דעתי, כי הרב נחמן, המוהר"ן, לא אומר את זה בפירוש, אני נוטה לחשוב שזה הפסוק שהוא מאחורי המאמר שלו, לכן התחלתי בזה. כן? המחלוקת על המקור זה עם המצווה הזו, לפי הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום זה התורה או זה התשובה. ויש קשר בין התורה והתשובה, כי הדרך הנכונה לחזור בתשובה זה על יד התורה, בעזרת התורה. יש פסוק בתהילים שאומר, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ. כן? אתם זוכרים שיש לנו תורה בידינו, אודות מי? אודות עזרא. לא, זה רק מקרה. אבל זה, והחוכמה מאין תימצא, זה התורה. העזרא של האדם, עזר כנגדו, זה התורה. זה ידוע. הדרך הישרה לחזור בתשובה זה לפי דרכי התורה. לימוד תורה עוזר לחזור בתשובה, ידיעת התורה עוזר לחזור בתשובה אמיתית. השתי אתם ממדרך ההולכים בתורת השם. אבל חוץ מאותו נושא, האם המצווה הזאת זה התורה, תלמוד תורה, או קיום כל מצוות התורה, או דווקא לפי הפרק, התשובה. למשל, פסוק י' כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובנפשך. אתם שומעים שהנושא של התורה, דרך התורה והתשובה, הוא קשור מאוד ב... יש קושי, כל שנה שאני חוזר על הנושא הזה, יש לי אותה שאלה, תשמעו את זה. כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מזוותיו וחוקותיו, לשון רבים, הכתובה לשון יחיד, בספר התורה הזה. מיד אחר כך הפסוק י' א' אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, השאלה היא, איזה מצווה? התשובה כמצווה, או התורה כמצווה שמביאה לתשובה? טוב, אז אני הזכרתי בקיצור את שיטת הרמב״ם. לפי דעתו, מעשה התשובה זה תכונה טבעית של הצדיק. מי שהיה רגיש לערכים של התורה ונפל במכשול וחטא, אפשר לסמוך עליו שמעצמו ישוב. אתם זוכרים את הלשון של ירמיה, הפסוק של ירמיה, כי תשוב ישראל אליי תשוב, זה הנושא, כן? התשובה היא תכונה טבעית לפי הרמב״ם. המצווה זה להתוודות, לוודק, לאמת דבר התשובה. אז פה אני חוזר על הנושא שלנו. האדם רואה את זה כדבר רחוק מאוד. זה ההסבר של התורה. לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים וכן. זה כהקדמה למה שאנחנו נלמד עכשיו. קחו את הדפים, זה הקטע ב' של הפרק למד ג'. קטע ב' של הפרק למד ג'. ראיתם איפה? חסר דפים? אז נתחיל פה, כן? זהו. טוב, יש עוד אחד. תעזרו אחד לשני. אם כן, הנושא הוא הקושי של התשובה והטענה. זה אנחנו לומדים גם מהפרק, זה פרק רביעי לירמיהו שנראה מיד אחר כך. הטענה שמי ששקוע בטבע, אולי זה יותר מדי קשה בשבילו לחזור לדרך תורת השם. זה הנושא, זה מובן לכולם, כן? אז הרב אומר, וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. אז לפי הנושא שלנו, מלוא כל הארץ כבודו, וזה הדרך של החסידות ובפחד של הרב נחמן, גם בארץ יש, אני אגדיר את זה ככה, ריח, רושם, זכר של אלוקות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו זה הערה מהאלוקות, זה כבודו של השם, של הבורא. ולכן אם פשט הפסוק אומר מלוא כל הארץ כבודו, זה 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 לא סתם דבר פיוטי. זה פשוטו כמשמעו, מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, צריך לדעת שמיד הוא מסביר את זה, שאפילו בטבע, בקליפה שבטבע, מלוא כל הארץ כבודו. יש מחלוקת בין החכמים, אפילו המקובלים של המתנגדים והחסידים, דווקא על העניין הזה. זה מסוכן מאוד לומר מלוא כל הארץ כבודו על הסוף. עד כדי כך, גם בקליפה מלוא כל הארץ כבודו. הבנתם את השאלה, אני לא רוצה לדייק יותר מדי, כן? לכן יש מחלוקת של הרב חיים מוולוז'ין, הדרך החיים דווקא על הנושא הזה, שזה מסוכן מאוד. לומר מה שאומר הרב מיד, והוא מביא מאמר מהזוהר, ולט אתר פנוי מיני. אין שום מקום פנוי ממנו. נאמר מכבודו, כן, זה מספיק, מלקותו. זה מסוכן מאוד, כי אנחנו מכירים את העולם שלנו, זה עולם של טוב ורע, ואיך לתפוס את זה, איך להבין את זה, מבחינת הכלל שהאחדות הגמורה של הבורא. שלט אתר פנוי מיני. ולפי דעתי, כוונת הרב חיים מוולוז'ין, זה בנפש החיים, זה נגד שפינוזה, נגד הפנתאיזם, כן? כי יש סכנה של, אני זוכר מה היה אומר הרב ציודה, זיכרונו לברכה, שיש עבודה זרה, כל אחד יש לו אליל, זה עבודה זרה. אבל הפנתאיזם זה מפלסת של אלילית, העולם כולו כפסל. כן? אני זוכר בדיוק שהיה ההגדרה שלו. זאת אומרת, זה יותר חמור מהעבודה זרה. העולם כולו כאליל. כן? ולפי דעתי שפינוזה הלך באותו דרך. טוב, אני סוגר את הסוגריים. כן. אז העניין הזה של לט אתר פנוי מיני, אני מזכיר את זה, שזה נושא מסוכן מאוד, צריך להבין באיזה מדרגה, עד איזה מדרגה. עד ולא עד בכלל. אבל זה ממרה של הזוהר, כן? פשוטו כמשמעו. לט אתר פנוי מיני בעולם. אני חוזר להתחלת המשפט. וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבוד. זה הפשטות של הרב פה, כן? בלי חוכמות, כן? אם ככה, ויהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. משתי הבחינות, סובב כל העולמות וממלא כל העולמות. טוב, פה יש איזה נושא קצת לא קל, נאמר, אם אתם רוצים אפשר להעמיק בזה, אבל אחר כך, כשנחזור על השיטה, כן? קודם כל תדע, כל הסכנות האלה של עבודה זרה, שאתה יכול לטעון, נפלתי כל כך עמוק בטבעיות של הטבע, בקליפה של הקליפה, איך אני יכול לחזור? וזה רמז למה שקראנו בתורה, כי לא רחוקה היא. אפילו אם אתה רומז לאלקות שיש בשמיים, או לאלקות שיש ממעל השמיים, או לאלקות מבחינת הטבע, כן? של עובדי עבודה זרה, ולאלקות שיש מעבר לים, אתם זוכרים מה שאומר, אתם יכולים לקחת את הפסוקים בעשרת הדיברות, ותעשה לך פסל, משום דבר שיש בעולם, אפילו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ומתחת לארץ ומתחת לים, דהיינו כי לפי פשט התורה יש אלקות שמה, ולכן התורה אוסרת לעשות אלילים מאותה אלקות שיש שמה. ואם לא כן, אנחנו לא מבינים את הסגנון. תפסתם את השאלה, כן? לפי התורה יש סכנה של זה, זאת אומרת סכנה אמיתית, ולכן לפי התורה האיסור לעשות אלילים מכל דבר שבשמיים או שבארץ ומתחת לארץ וממעל השמיים, שלפי התורה יש שמה משהו שיכול להיות לפי התפיסה הטבעית של הדת אליל. זה מובן, כן? ואז נמשיך. ואפילו מי שעוסק, הבאתי כבר את השאלה של הרב, כן? לפי הפרשת ניצבים. מי שאומר שהגעתי כל כך רחוק בתומה של המכשול הזה של האלקות הטבעית, זה מה שמושך את החוטא, כן? ואני לא יכול לחזור. והוא מוסיף משהו פיקנטי מאוד. כן? יש יותר מסוכן מהעבוד הזרה עצמה. המסע ומתן עם העקום. להיות קשור לחברה של העקום, של עובדי העבוד הזרה. זה יותר מסוכן, זה יותר עבודה זרה מעבודה זרה עצמה. למשל, יהודים שגרים אצל הגויים לא נכנסים בכנסייה שלהם, אבל יש להם משא ומתן עם הנוצרים. למשל, נוצרים או מישהו אחר. לפי הרב נחמן זה יותר מסוכן, כן? יש יותר טענה, אני שקוע בתומה. ואיך אני יכול לחזור? זה מה שהוא אומר. ואפילו מי שעוסק במשא ומתן בעקום, לא יכול להתנצל ולומר, אי אפשר לעבוד את השם ידברך, תורת השם, מחמת עוויות וגשמיות שנופל תמיד עליו. תפסתם את הטענה שלו. אני כל כך שקוע עם הדבר אחר הזה, כן, שאני לא יכול לחזור. אז אתה אומרת, לא רחוקאי, שתאמר מי יעלה לשמיים, תפסים עכשיו את הקשר, כן? מחמת העסק שעוסק תמיד עמהם, כי כבר גילו לנו חכמנו זר, שבכל דברים גשמיים ובכל לשונות העקום יכול למצוא בהם אלקות. ובכוונה של הרב, אלקות אמיתית, כן? זה מובן? זאת אומרת, אין מצב בעולם, במצב הקיומי שכל יהודי ויהודי בקשר שלו לטבע ולאנשי הטבע, פעם למדנו את זה, התורה כל פעם שמגדירה את הגויים משתמשת במושגים טבעיים, אומות העולם, משפחות האדמה, זה שייך לטבע, כן? ואז גם בלשונות העקום, גם בדברים הגשמיים. ומה שמעניין פה זה ההסבר המדויק של הרב. יש שתי טענות, שתי סכנות. הטבע כטבע, עבודה זרה פשוטו כמשמעות. והקשר עם אנשי הטבע. זה העקום, זה 70 לשון וכן הלאה. אז הרב אומר, וזה, לפי דעתי, זה מאפיין את תורת החסידות, לית עתך פנוי מיניה, אפילו שמע, וצריך תורה כדי לדעת איך לברר הטוב מהרע ברע. כי מי שאין בידו הקנה מידה, העיקרים, כדי לברר הטוב שברע, אז נופל בשבתאות. זה בשום ספק. אתם יודעים שהסכנה של הדרך של החסידות זה כבר התגלתה בשבתאות. זאת אומרת, הכלל שלית עתך פנוי מיניה, מלוא כל הארץ כבודו. זה לא זוהר, זה פסוק, כן? מלוא כל הארץ כבודו. ואם אנחנו מבינים ברצינות, יש בורא עולם אחד, הכל בא מידו, ולכן אי אפשר לא להבין שמלוא כל הארץ כבודו. פשוט זה משמעות. כן? ולכן אם ככה יש אלקות בטבע, יש אלקות תמונה עמוק מאוד אפילו ב-70 לשון לפי מה שאנחנו לומדים, ואתם תופסים את הקשר שיש בין המושגים הם לועזיים, המונותאיסט והאוניברסליסט, זה קשור, כן? ופה יש איזה ממד של איחוד המידות מוחלט. אנחנו פה בדרך של תפיסת העולם של איך אומר הפסוק, ואתה יום אשר אתה לברכה אל לברכה כי השם הוא אלוקים השמיים מעל וברך, אין עוד נקודה, אין עוד, כן? אבל אם ככה יש סכנה, יש מכשול, דווקא כפי שכבר למדנו, דווקא עבודה זרה כעבודה זרה, מה משך רוב מן האנושי, כמעט כולם, בלי היהודי, חוץ מהיהודי, זאת אומרת כל האנושי, כי הם משפחות האדמה, ישראל הוא על האדמה, זה מושג אחר לפי התורה, כן? הם מהאדמה באדמה, מהטבע בטבע. לפי הפסוק של קריאת שמע, על האדמה זה שייך לישראל, על האדמה, על טבעי, כן, זה ברור. אז מה מושך את האדם לעבודה זרה? האלוקות שבטבע, כן? ולכן מי שאין בידו, כפי שאמרתי, כנה מידה, חוכמה אמיתית, כדי לברר מהו הטוב האמיתי באותו אלוקות שבטבע, ומה זה אדם, מהי הקליפה שמאפיינת את הטבע כטבע, נופל בשבתאות. זה מובן. מה שאנחנו למדנו מרבותינו, שהחסידים הצליחו להציל את חלק הקדושה שהיה טמון באותו טעות של הסכנה של השבתאות. אני רוצה לדייק, רק תבינו את זה באופן פשוט ופשוט. זה מובן? כן? טוב. אבל בכל זאת, הסכנה נשארת. ואם אפשר לומר, אפילו בממדים מסוימים של שיטות מסוימות של החסידות עצמה, מבחינת סכנה. כי הסכנה נשארת גם מחוץ לחוגים של החסידות, כן? בכל דת מונותאיסטית יש אותה סכנה ליפול בערבוביה ההוא בין טוב ורע, מכיוון שהבורא עולם הוא למעלה מהטוב והרע. פעם למדנו את זה, כן? שכל העבודה של ההלכה זה נקרא תורה שבעל פה, זה להוציא את הסולט מהפסולט. זוכרים את זה, כן? זה הגדרה של המקובלים. וההבדל בין הסולט והפסולט זה הפה של תורה שבעל פה, כן? ולכן כל העבודה היא, העולם הוא בבחינת טוב ורע, עת הדעת טוב ורע, ולברר את הטוב מהטוב ורע. כי הטוב ורע הוא באלוביה, וצריך לברר את הסולט מהפסולט. ולכן צריך חוכמה שנקראת תורת השם. זו יסקה. אבל זה לא המטרה פה המרכזית של המאמר. זה רק להזכיר לנו שלט אתר פנוי מיני, שבאמת האלקות שיש בטבע זה אלקות אמיתית של כבודו מלא עולם. ולכן אל תאמר אני רחוק רחוק. במה שאתה רחוק אתה קרוב, מכיוון ששם הוא. זה מובן? כן. ולכן, לגמור עם הרמז הזה, השולחן ערוך נקרא טור, שולחן ערוך. טור זה אותיות טוב ורע. זה רק מקרה, כן? טוב, אני לא חושב את זה. כי בלא אלוקותו, אין להם שום חיות וקיום כלל. כל הדברים הגשמיים עצמם. בלי אלוקותו, אין לשום דבר קיום בעולם. ולכן, אם אנחנו נאמנים לאמונה שלנו שיש אלוקות שנותנת חיות אפילו לדברים הגשמיים, צריך לדעת שהיא האלוקות של הבורא, שהיא אלוקות אמיתית, שנפלה בבחינת אליליות אצל עובדי אלילים ואצל עובדי עבודה זרה, מבחינת הקליפה של אותה אלוקות. אבל מכיוון שכך, אפילו מהמדרגה הכי תחתונה שהחוטא נפל בה, אפשר לחזור מזה, כי מאין יבוא עזרי? מאין, מאין שיש למטה. אני נזכר פעם למדנו פיוט של רבי אברהם אבן עזרא, שבמוסר הספרדי שרים אותו ביום כיפור דווקא. הפיוט אומר את זה ככה, למדנו את זה פעם, אני לא זוכר מתי. אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה. אז לפי הפשט זה יפה מאוד. מכיוון שאין למטה מהארץ, אז אני משתחווה לארץ, כן? זה אי אפשר אחרת, כן? באופן הסגנון של הפיוט זה כביר, כן? ברור. אבל פה דווקא זה ההגדרה של הנושא שלנו. מה זה, אתה משתחווה לארץ? הארץ זה האליל שלך? השתחווה אפיים ארצה? אז לפי הקבלה זה פשוט מאוד. כי האין למטה ממנה. כי אין למטה ממנה. כשמשתחווים לארץ, משתחווים לאינסוף בבחינת למטה מהארץ. מובן? זאת אומרת, זה סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, כן? אז נמשיך, כמו שכתוב בנחמיה, ואתה מחיה את כולם. ושוב צריך להבין את זה פשט, ואתה, אתה, הקדוש ברוך הוא, מחיה את כולם. מי זה כולם? כולם. כולם זאת אומרת כל הבריאות, כל הבריאות, כל העולם, כל הטבע, כל מה שיש בו קיום. אף על פי שהקיום הזה הוא לפי שעה שאין לו עתיד, אתה מחיה את כולם. זה למעלה משכלנו, אבל זה בתוך האמונה של ייחוד השם. כן? למשל, הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ויש סיבות בזה. כל הסיפור של כל התורה כולה, מאדם הראשון עד יציאת מצרים, עד מתן תורה, זה כדי להסביר לנו למה דווקא זה ישראל שבחר לו יה. כן? וישראל נקרא ראשית תבואתו. אבל יש עוד ראשית אחר, שזה עמלק. יש איזה פסוק שאומר ראשית גויים עמלק. אבל יש הבדל, ואחריתו עדי עובד, זה המלך, כן? ישראל זה ראשית התבואה, ויש תבואה, יש תקווה לאחרית. המלך הוא ראשית, גם כן, ולא סתם להיות ראשית גויים, כן? אבל ואחריתו עדי עובד. אבל כל זאת, כשהוא חי, ואתה מחיה את כולם. צריך לתפוס את זה, ולהבין מה שאומר הרב פה, לא לפחד מגילוי האלוקות אפילו דרך הטבע, כי לאמיתו של דבר זה כבודו מלא עולם. אבל אני שוב חוזר על זה שצריך חוכמה כדי לברר הטוב מהרע. יש במסכת ברכות, אם מחפשים את הסימן של התחלת השחר, כן? אז יש סוף סוף ההלכה ההיא, כשיקיר בין תכלת ללבן. זה ידוע, כשיקים בין תחילת ללבן. והגמרא שואלת, כשיש אור הלבנה, אפילו בלילה עצמה מכירים בין תחילת ללבן, כן? ולכן הגמרא מסבירה, בין תחילת ללבן שבו, וההסבר הוא, זה איזה בד שהיה לבן, וצבו אותו בתחילת, אבל נשארו כמה שערות, מה? כן, של לבן. אז כשהוא מכיר את התחילת מהלבן שבו, כן? צריך, זה סימן של קריאת שמה של שחרית, זה סימן של הגאולה, כן? וצריך חוכמה מדויקת כדי להבחין בין תחילת ללבן. לפי הדרש, אני למדתי פעם, שזה הגאולה ממש, כי הדגם של הגאולה זה כשיעקב יצא מאצל לבן, והסמל של יעקב זה תכלת. למדתם את זה, כן? אז כשמכיר בין תכלת ללבן, זה העלייה של יעקב אבינו מארץ לבן לארץ ישראל. זה סימן קריאת שמע של שחרית. זה ברור. אז צריך חוכמה מדויקת כדי לברר את הטוב שברא, מהרע שברא, ואם לא כן, זה אותה סכנה. אבל כל זאת, לפי הנושא שלנו, אף על פי שנפל בהכי לבן שבלבנים, הוא יכול לצאת מזה ולחזור בתשובה. זה מובן, כן? מה? סליחה. לא, למה? לבן היה רע מאוד. לבן, דוד יעקב. תפסתי, הבנתי. אבל זה התשובה. כן, אני זוכר כשלמדתי שהייתי צעיר. כולו לבן. ברור, כן. כולו לבן. אז הרבי שלי אמר פעם, הלבן הזה לא היה כל כך לבן. טוב, יש טענה בעולם כולו נגד התרבות של הלבנים, כן? זה שייך גם כן, זה שייך, לבן זה לבן. אבל קודם כל צריך להבין מה פתאום יש לו לאדם הזה שם כזה, לבן, כן? ורק ברמז אני רואה לזה. ידוע שכל השמות שבתורה יש להם משמעות. זה לא לחינם שבתואל נקרא בתואל, לבן נקרא לבן, משה נקרא משה, אברהם נקרא אברהם. כן? יש משמעות, כן? ואנחנו רואים שהוא ולבן ביקש לעקור את הכל, הוא שורש עמלקי ממדרגה ראשונה, כן? לא לשבור את זה. אני, יש לי נטייה לפי הפשט של הדברים, כן? למקד את ארץ לבן בלבנון. זה גם מקרה, כן? אבל כשמסתכלים מה הגורל של העם הזה, אז מבינים שיש דברים שהם למעלה מתפיסתנו. יש להם גורל של גהנם, זה שנים כבר. אז זה תוצאה של מה, כן? אם יש משמעות להיסטוריה של הבריות, אז הגורל של הלבנונים זה גורל מיוחד. זה מובן, זה גהינם מלא, כן? זה ייתכן שזה, שמה זה הקן של הקני של העמלקי. לא יודע, אבל אי אפשר להכחיש שקורה משהו שאי אפשר להבין אותו לפי הכללים הפשוטים של ההיסטוריה. וטוב, צריך זה נושא בשני עצמו. אז פתאום אנחנו רואים שכל התומה של קליפת ארם נמצאת אצל אותו בן אדם שנקרא לבן, לבן הארמי. כל הבירור בין קליפת ארם ונפש אברהם העברי, זה כל הסיפור של האבות באותו כלל, וסוף סוף הקליפה של ארם היא מסתמצמת והיא תחקיז, אם אפשר לומר, אצל לבן הארמי, כן? זה הרשחות הגמורה ונקרא לבן. טוב, יש משהו דומה אצל אבי אברהם, תרח. אז תרח זה דומה לירח, לבן זה דומה ללבנה, וזה מקרה גם כן, כן? אבל זה לא מקרה. וישראל מונים ללבנה, וכל הרמזים האלו, זה אותו נושא. אז יש ערך למה שנקרא לבנה, יש ערך למה שנקרא חמה, אבל כשהחמה היא לחוד, כשהלבנה היא לחוד, זה קליפה, זה רע. לבנה כלבנה קשורה לחמה, זה לא רע, אבל לבנה לחוד, זה רע. אולי במושגים אחרים, הלבן זה מילת החסד, כן? כי הוא יכול, כן? והאדום זה מידת הדין, כביכול. כן. אבל כשהלבן, מידת החסד, לחוד זה אסון. וכשמידת הדין לחוד, זה גם אסון. זה לבן וזה אדום. כן. צריך לתפוס את זה. כן. לא לחינם, המקובלים אמרו שזהו הרשע שלבן ביקש לעקור את הכל. אז צריך שיעקב יצא מלבן. זה הטוב שיוצא מהרע. טוב, אם תפסתי את השאלה, אף על פי שלגופו של עניין זה רומז למידה טובה, מידת החסד, אבל כשמידת החסד היא ליחוד, חסד היא, זה חטא. לא, לא מבינים את זה?
למשל?
הצלב האדום זה חסד, כביכול. חסד לחוד זה כל חטא שאתה עושה אני סולח לך מלכתחילה מהוותיקן, הוותיקים האלה. אז זה חסד לרוצחים. אם זה חסד לחוד, אז כל רצח שבעולם, תשאל את הסרבי זמן. טוב, אני לא רוצה להוסיף עליו. כן. טוב. זה ברור, זה מובן, כן? אנחנו מאמינים בייחוד השם, זה ייחוד המידות. כל מידה היא טובה כשל עצמה, אבל כשהיא מחוץ ייחוד המידות, זה עבודה זרה. פשוט לא כמשמעות. מידת הדין בלי חסד זה הסוד. מידת החסד בלי דין זה הסוד. נכון. זאת אומרת, היו בעלבוביה, צריך להפריד ביניהם. זה מה שאני, זה לא מה שאמרתי. מי שיקיר בין תחלת ללבן. והגמרא אמרה, בין תחלת מלבן שבו. זהו. רק דקה, אולי לא הבנתי את הכוונה של השאלה, של השאלה. מהי הכוונה?
אם הדבור
של התואר נערה להפרד מהנוחים ולחלק מהלבן,
להפרד
ממנו,
אז עדיין
להשאיר כלבן לחוד, זאת אומרת, להשאיר אותו כחד. וביעת הרע מקרבך. לפי דעתי זה קשור לזה. זאת אומרת, כשאי אפשר להכשיר את הרע, צריך לזרוק, זה תומה. יש סוגיה, במסכת קדושים, כן, שמסבירה את ההבדל בין דרך לשון נקבה, והמשמעות זה תורה, וידעת להם את הדרך היא לחובה, ודרך לשון זכר, והמשמעות זה מלחמה, כן? בדרך אחד יצאו, מה הפסוק נגדך? איפה אורי? ובשבע דרכים ינוסו מפניך. מה? זה המשמעות. ושמע, דרך זה לשון זכר. אז הגמרא מביאה דוגמאות בעניין הטומאה. נגד הטומאה, הדרך זה לשון זכר. צריך מלחמה. נגד דבר שיש תקווה שחזרה למוטב, צריך תורה. אני לא אומר פשרה, אלא דרך של תורה, התנהגות של תורה. המשנה אומרת, בשבע דרכים בודקים את הזר. דרך לשון זכר, למה? מכיוון שזה תומה, אז זה מלחמה. נגד התומה צריך מלחמה. אז כל עוד של לבן היה הדוד של יעקב, החותן של יעקב, במובן החיובי של המילה, אז יש תקווה שזה יסתדר. כשפנים משתנים לרעה, אז צריך לעזור אותו, לברוח. סליחה?
לא, הפסוק זה בדרך יצאו אליך בשבעה
דרכים. יצאו אליך, אליך. אבל דרך זה זכר. אז אם כן, זו שאלה חשובה מאוד. כן? אוי לרשע ואוי לשכנו. זה זה בניגוד למשנה אחרת, ודן אל כל אדם מקו זכות. אבל יש גבול, יש גבול. אתה שכן של רשע, בכוונה להחזיר אותו למוטב. כן? קודם כל, כפי שאני אמרתי, צריך מומחה לזה. לא כל אחד יכול, כן? צריך חסיד, אם חסיד, תלחסך, כן? ויש גבול, ניסית לקו זכות, לקו זכות. זה מתגלש, זה בלתי אפשרי, צריך לברוח מזה. זה מה שקרה ליעקב, הוא לא רצה לברוח. רק לאה ורחל אמרו לו, אנחנו מכירים את האבא שלנו, כן? הגוי הזה. והם דחפו אותו, כן? סליחה? התחפים. דווקא זה הלקות האמיתית שיש ברח. אז לקח את הלקות האמיתית וברח. אשר ברח בנו מכל הארץ. ברח עמנו. זה הבעיה עכשיו, בעיה חמורה מאוד. זה הטענה של יהדות הגולה, שאומרים, אנחנו לא עושים לעזוב את לבן, כן? יש לנו תפקיד להיות רוב עצום של לבן, כן? אבל כבר לבן התגלה כלבן הארמי, והמדרש אומר, אל תקראי ארמי לרמאי. ואין רמאי יותר מלבן, זה ברור, כן. אז מהי התוצאה? או לברוח או שואה, זה מה שקרה, כן? וזה מה שהיה עלול לקרות אם יעקב היה נשאר אצל לבן באותו ארץ פדן ארם, ייתכן מאוד שזה אותו ארץ שנקראת לבנון עכשיו, ייתכן מאוד, אני לא יודע, כן? אני מזכר שאולי לא פה, למדנו פעם את הנושא הזה. זה מתחיל בקין והבל, כן? הבל הוא הצליח להיות רוע עצון קין, אז היה בסכנה. או יורח, או יישאר, וקין הורג את הבל. אחר כך אותו סיפור חוזר עם עשיו יעקב, כן? כשרבקה ראתה שאין סדר בין יעקב ועשיו, שעשיו רוצה לחצוח, להרוג את יעקב, מה אמרה רבקה? אל תעש לי כמו הפעם הראשונה כשהייתי חווה קין והבל, תברח, כן? וזה הבעיה של יהודי הגולה עכשיו, קוראים לזה דיאספורה, לא משנה, כן? הם נמצאים בתוך תרבות לבן, שהתגלתה כתרבות לבן הארמי בדור הקודם. יותר מזה אי אפשר לדייק, כן? ואז נשארים עם אותה טענה, יש לנו תפקיד עם הרשע הזה. זה מובן, כן? ולכן, מי שיכיר בין תכלת ללבן, זה קריאת שמע של הגאולה של ספרא, של שחרית. טוב, כן? קצת בכל רם, כן, אני רשמה. שלחו לי, אבל זה...
בדו צדדיות הזאת שיש בהגדרה לבן, האם יש כאן מכשול, וזהו המכשול, ראינו שלבן הוא ארמי, רמאי, אבל יש הגדרה של לבן חיובית, למשל עם חטאים אדומים כשני.
כן. אז זה עבורי, מלוא כל הארץ כבודו, כן. אבל כשהיא מנותקת משאר המידות, בלי נטייה לייחוד המידות, אז חסד של ישמעאל זה לא חסד של אברהם. חסד של אברהם זה חסד אמיתי. זה מה שאומר הפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. חסד אמיתי זה חסדו של אברהם. למה? מכיוון אברהם הוא השורש של ייחוד המידות. אברהם מביא ליצחק שמביא ליעקב. אבל ישמעאל זה בנו של אברהם שהוא מנותק ממידת הדין, ולכן הוא לא בדרך הישרה, כן? אז המקובלים מגדירים את זה חסד של הסדרה האחרה, וזה הלובן של הסדרה האחרה שזה כולו טמא, כי עוד לא הפך.
ולכן המבחן ביעקב.
זהו, ברור. יש את זה, קודם כל הסיפור מסביר לנו את הקושי שיש בהתחלת הדרך. בהתחלת הדרך של יעקב צריך לקנות את הניסיון הזה, האם הוא צדיק או רשע, הלבן הזה, כן? כי יש לבן צדיק ויש לבן רשע, זה השאלה שלך, כן? ואין חכם כבעל ניסיון. אז בהתחלת חייו הוא אהב את לבן, כן? אם אני יכול לתאר את זה אפילו בניסיון קיומי של חיינו אנו, כן? איזה מין צדיק שיצאו ממנו לאה ורחל, כן? אפשר לטעות עד שהתגלה לו שהוא רשע. זה מובן? טוב, זה מובן, כן? למשל, כשאתם שומעים מפיהם, ואהבת לאחר כמוך, זה דומה לפסוק שלנו. כתוב משהו דומה, ואהבת לאחר כמוך, כן? אבל יש להם כוונה, ואהבת לאחר חוץ מיהודי כמוך. וזה לקח 2,000 שנה, עד שסוף סוף הדבר נתגלה, כן? זה מובן. כן? אז אה, תפור.
אומרים אותו דבר, ואתה לרשת
כמוך, אחרי חיים. החבנית. לא, לא שמעתי.
שמעתי
רב,
אומר
ש"ואהבת כמוך"
זה על יהודי
מדובר. רק על יהודי, כן. יש דבר כזה, אבל צריך להבין אותו. זה, 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 זה דרש שהוא קרא לפשט, ואהבת לרעך אשר כמוך, כן? והמסקנה שאשר כמונו יש רק יהודים, כן? אבל אם אתה מוצא גוי שמתאים לאותה הגדרה, לרעך אשר כמוך, שהוא מוכן להסכים להדדיות, זה הלכה. אתה מבין? טוב. הוא רעך כמוך. אם הוא נוטה להסכים להדדיות, וזה מה שחסר באותו כלל של ואהבת לרעך כמוך, שוכחים שצריך הדדיות. כשיש הדדיות, אז הכל בסדר. וטוב, מכיוון שדיברת על זה, הסכנה היא לשמוע את הפירוש באופן, כששומעים עכשיו בדורנו אנו, ואהבת את רעך של אנשי שלומנו, כמוך. רק אם הוא דתי. סליחה? כן, הוא אמר שזה כלל גדול בתורה. כן, כי התורה אמרה, ואתה רק כמוך, כן? אבל צריך להבין את החידוש של רבי עקיבא. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים, אמר רבי עקיבא, ואתה רק כמוך. זה לא רבי עקיבא שאמר את זה, זה התורה, כן? אבל הוא אמר שזה כלל גדול בתורה. ופעם שמעתי, אולי זה מי שלי אני לא זוכר, שהכוונה של רבי עקיבא הזה, אפשר לקרוא את זה ככה, לשמוע את זה ככה. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של גדול בתורה. צריך להיות גדול בתורה כדי לקיים את זה. זה כלל של גדול בתורה. טוב. אז הכוונה זה לא רק יהודים. אם לא כן, הפסוק היה אומר, ואהבת עמיתך, לא רעך. כן? אבל פי שרעך זה יותר מרכזי מעמיתך. כן? אבל לפי המשמעות של המילים. אני חושב שהכלל הוא ההדדיות. כן? חוץ מזה, רק דקה, חוץ מזה, באותו פרק יש ואהבתם את הגר. ואהבת את הגר כמוך. באותו פרק. אז זה מצווה לבני ישראל, וזה מצווה לכל אדם. באותו פרק. לא לשלוח את זה. טוב. כן?
מעניין
לראות
שבמילה
הרעה
יש גם המילה רע, אז איך להסביר את זה?
טוב, בקצרה, כי אני רוצה לגמור. הנטייה הטבעית זה דווקא להיות ברע את הסיבה לרע. תחרות, כן? שוב, כשיש לנו מצווה, זה לפי הכלל חרב פיפיות בידיו, כן? כשיש מצווה, המצווה הבאה נגד נטייה טבעית שהיא רע. ומה אני צריך אם כבר הוא רע למצווה לאהוב אותו? מה זה רע? זה דווקא מי שאני אוהב אותו, כן? מכיוון שיש נטייה טבעית, דווקא מי שיותר קרוב לך, יש לך נטייה של תחרות איתו, אז באה התורה ומזהירה אותנו. דווקא ואהבת לרעך, יש מצווה מיוחדת, מכיוון שיש סכנה מיוחדת. בין האחים יש יותר מכשולים באהבה מבין רחוקים, כן? זה ידוע. כשהתורה באה ואומרת, כבד את אביך ואת אמך, לא פעם למדנו את זה. אז יש הרבה שאומרים, זה טבעי, זה הגיוני, זה רציונלי, זה... לא דווקא, זה ההפך. התורה מודעת, שלפי הטבע, הנטייה הטבעית, זה להתנגד להורים. לכן היא באה ומצרה ומזהירה, כבד את אביך ואת אמך. זה אותו דבר, כן? לכן, יש מדרש על קין והבל, והבל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לקין בפסוק וימלב לפתח חטאת חובץ. אז לפי המדרש, קין הבין שהחטאת שרובץ לפתח זה אחיו, אז הרג אותו. הסכנה של התחרות באה דווקא מהקרוב והכי קרוב. זה רע ואח, כן? טוב. אז נחזור ל... אין עוד שאלות? יפה. אז איפה הגענו? ואתה מחיה את כולם. לבד שהחיות והאלקות הזה שם בצמצום גדול ובמיעוט, פה הוא מתחיל להסביר מאיפה בא איך אומרים, האשליה של האליל כאליל, מהצמצום של האלקות בטבע. זה דווקא דרך הצמצום של האלקות שבא הצד האלילי של העבודה זרה. זה מובן מה שאני הסברתי, כן? כשיש התגלות ברווח, אז אין סכנה של עבודה זרה. אבל כשיש התגלות מצומצמת, יש סכנה. רואים אליל במקום לראות מה שהפסוק מגדיר העין. ותמונה לא ראיתם. כשיש צמצום רואים תמונה. תפשתם את זה, כן. רק כדי חיונו להחיותו ולא יותר. כי הקדוש ברוך הוא צמצם את אלקותו בצמצומים רבים ושונים. מראשית המחשבה עד נקודת המרכז של עולם גשמי, ששם מדור הקליפות. כן, עכשיו זה פשוט, כן? אבל על פי שזה מדור הקליפות, וכשהקליפה היא מנותקת משוכשה, היא ממש תומה, מוחלטת, והתשובה, ההגדר של התשובה פה זה לקשור את התומה לשוכשה, אז פתאום התומה הופכת את ההארה, מכיוון שהיא קשורה לשוכשה. להחזיר, לא, אני לא רוצה להוסיף הגדרות, אבל זהו ההסבר, כן? אבל יש מצבים שזה בלתי אפשרי, זה בלתי הפיך. אז צריך מלחמה, לזרוק. זה נקרא תומה שצריך ללחום נגדה. זה מובן מה שאני מדבר.
זה קרוב מאוד מהמחלה.
מה?
זה קרוב מאוד מהמחלה.
כי התומה זה מחלה.
לא, לא, המחלה...
זה בלי רצון. מה? לא, אם אני הבנתי את זה, זה אותו דבר.
יש חולי בלי רשע.
כן, הפסוק אומר, הפסוק אומר, כי לא יחפוש במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחי, והפסוק אומר, ושב ורפלו.
כן, אבל
החולי
לא יכול
לעבור. רק דקה, ושב ורפלו. יש רמז שהחטא זה מחלה, ושב ורפלו. כל עוד שהוא בחטא שלו, הוא בבחינת חולה. זה מובן? זה הפסוק, זה הפשט של הפסוק.
אני לא יודעת על כמה שלא לומר שחולה
הוא כך. שמחתי, לא, זה דווקא, את תופסת העניין בהפך. כן? מי שאומר שרע זה חולה, זה לא רע, הוא אפיקורוס, כן? מי שמחריש שהרע הוא רע, זהו ההגדרה של אפיקורוס, כן? אז הוא גם חולה, אבל רע זה רע. הוא גם חולה, כן? יש איזה מין חילול, זה קרוב לחולה, כן? אני התייחסתי הרבה פעמים לעניין הזה, לעניין הזה. חולה זה חולה. אבל כשהוא מתחפה, אז מתגלה שבאותה מחלה היה גם כן איזה שורש של רע שצריך, כן? זה מובן? טוב. שמעתי פעם חידוש יפה מאוד. אבל קודם כל, רק הקדוש ברוך הוא יכול להיות הרופא, כן? איזה חוצפה, בן אדם מגדיר את עצמו כרופא, כן? והפסוק אומר, הפסוק אומר, כי אני השם רופאך, וכל המחלות זה מצחיים, כל המחלה ששמתי במצרים. כל המחלות זה מצרים, כן? אבל סוף סוף ניתנה רשות לרופא לרפא. מכיוון שלא זוכים, אנחנו עוד לא באותה מדרגה של התגלות הנבואה, שאפשר להתחפות דרך התפילה. כן? וזה טעות לחשוב שאנחנו באותה מדרגה. כן? כשאין בכוחו של הרופא לרפות, אז מתפללים. כן? אבל ניתנה רשות, זה גמרא. אבל שמרתי את זה, אז הפסוק זה, ורפו ירפא, הבן אדם, הרופא בן אדם. אז ההבדל, כשהרפואה באה מהקדוש ברוך הוא, זה קל מאוד. כי אני השם רופאך, רפא. כשבא הבן אדם, אז זה קשה מאוד. ורפו ירפא, בדגש, כן? זה איסורים. זה ההבדל. יש רמז בפסוק, מי פלנה ביד השם וביד אדם האפולה. צריך כל פעם שאתם הולכים לקופת חולים, צריך לומר את זה. אז חוזרים לעניין. ובכל מה שמשתלשל יותר ומסתמסם יותר למטה, אל הקוטו מלובש שם במלובשים, בלבושים רבים יותר, בזה עבודה זרה. זה השורש של העבודה זרה, העילה לעבודה זרה. וזה שגילו חז"ל, התפתחו לנו פתח שהמשכיל ידע ויבין שבכל הדברים גשמיים יש אלוקותו וחיותו, אבל במצב של חולי, כן? של טומאה. וזה תלוי מי מסתכל בטבע. אם זה אדם בריא, הוא רואה בריאה של הבורא. אם זה אדם לא בריא בנפשו, הוא רואה ליבים. אבל הפגם הוא בליבו. תפסתם את זה, כן? טוב. ופתחים לנו פתח שהמשכיל ידע ויבין שבכל הדברים גשמיים יש אלוקותו וחיותו, כמו שאמרו חז"ל במסכת מנחות, על העניין של תותפות. לא מצאו השורש העברי של המילה, כן? אז יש איזו דרשה מוזרה מאוד, לכאורה. תותפות זה כתוב תת, תת, פה, תו. אז תת בכת פי שתיים, איזה מין שפה, אולי זה קופטי, אני לא יודע. תת זה שתיים, ופת באפריקי, אולי זה בקמרון היו, זה גם שתיים. להודיע שבכל לשונות העקום יש שם אלוקותו המחיה אותה. אבל שוב אני חוזר, זה נקרא חומת הנסתר, הדברים נסתרים לגמרי. צריך חוכמה עילה כדי להבחין בעניינים שבטבע ובעניינים של העקום ובשבעים לשון את הצד הקדושה שיש בה. אבל אני זוכר שלמדתי במדרש, רש"י מביא את זה, בהתחלת פרשת כי תצא, על אשת יפת תואר, כן? שהיא צריכה לעשות את ציפורניה. ויש מחלוקת אצל המפרשים, או לעשות זה לקזז, כן? או דווקא להאריך אותה. לפי דעתי זה תלוי באיזה תקופה של אופנה אנחנו נמצאים, כדי שיראה אותה בעלבונה. אז למדתי פעם את זה, שמדובר בחוכמות הגויים, זה אשת יפת תואר, כן? וכי לפי הפשט היה צריך לומר אישה יפת תואר. מה אשת יפת תואר? זה ברור שהיא אשת איש כבר, כן? ולכן אסורה. אבל בכל זאת, ולקחת בשביה, אבל צריך להוציא את האטומה שיש ביופי החיצוני הזה, כן? זה קרוב לאותו עניין. טוב. אז...
מה זה שם של שניים?
סליחה?
מה של שניים
עם תפילין? לא, כי זה ארבעה פרשות שבטבע של תפילין. תותחות בעיניכם. כן. לא, זה רמז שגם באותם אומות העולם מאז ומקדם היו דברים דומים של תפילין, כן? אם אתם הולכים לאפריקה, אז תראו, יש להם דברים, זה מוזר מאוד, שדומים למה שיצא לנו מהתורה, כן? אז זה רמז, תותפות, אולי תמצא את זה בקוט דיווח, אני לא יודע, חוף השינה.
זה דרשה של רבי עקיבא, אני חושב.
על ה... כן, כן. אז... פה הרב מאיר לנו את הנושא. זה רמז שאפילו בתומה הכי תמאה של העקום, יש איזה רמז של אלקות קודמת, שנתמאה. זה העניין של אבני המקום. שאבני המקום של בית המקדש, כן? בסיפור יעקב אבינו. אבני המקום, המקום הידוע. מבריאת העולם זה היה מקום בית המקדש, והיו אבנים שם, כן? אולי חורבות של איזה מקדש קדום שהיה קדוש, לפי הקדושה האמיתית של התורה, כן?
תורת המצורה.
מה?
תורת המצורה.
אבני המקום, לא?
כן.
מה הקשר? אתה ברגל.
הבירור. הבירור.
העניין של הבירור, כן. אז נמשיך. וזה שמביא בירושלמי, אם יאמר לך האדם, איך אני לוקחה, תאמר לו בקרר גדול שברומי. לא. קח, כן, נכון. לא, אני חשבתי על הוותיקן. שנאמר, אלי קורא מסעיר, וסעיר זה אדום, זה רומי, כן? טוב, תחשתי באיזה בחינה הוא אמר את זה, כן? ונפצה שזה האדם ששאל איכן אלוקיך, בוודאי הוא משוקר במדור הקליפות, זה הוותיקן, כן? כי הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר שאמר איכן אלוקיך. ונדמה לו שבמקומו אין שם אלוקים. וכן, תאמר לו, אפילו במקומך שאתה משוקר במדור הקליפות, גם כן שם תוכל למצוא אל הכותו, כי הוא מחיה את הכל. אבל צריך להכשיר את זה, בלשון הכשרה, כן? צריך לברר את זה, לא, לא. טוב, אני לא רוצה להוסיף מילים, אבל הרעיון הוא פשוט, כן? כמו שנאמר, ואתה מחיה את כולם. ומשם אתה יכול לדבוק, לדבק את עצמך בו התברך ולשוב אליו בתשובה שלמה. ומה היא בתשובה שלמה? אם תשוב ישראל, אליי תשוב. אם כן, התשובה זה תהליך ארוך מאוד. יש איזה נטיע שמביא את האדם לשוב בתשובה. אבל פתאום אתה מוצא אותו לפני דרך לא נכונה. אני חושב שנעזור על אותו נושא בסוף הסמינר, כן? ואנחנו עדים בימינו אנו, כן? הרבה הרבה בני אדם, כי התנועה של בעלי תשובה זה לא שייכת רק לישראל, זה עניין כלל עולמי בדור שלנו. יש להם נטייה לשוב לערכים האמיתיים, ופתאום אנחנו מוצאים אותם מן הצד. איזה מין... זה ההגדרה של מין בעברית, מין, מינים, כן? הוא מין מה שהוא דומה ולא דומה, כן? הוא לא מצליח לחזור איפה שצריך באמת, לדרך הנכונה, לפי הפסוק של השחית מימד ערך. יש איזה מין פטליות של להישאר מוזר, מכיוון שהיה זר. אז הוא רוצה להישאר מוזר. ומסתכלים בזה אצל הבעלי תשובה. מבחנים בזה. יש סכנה כזו. סליחה?
רחוק למשל כל התורות שהזכרת.
לא, אני מתכוון לבעלי תשובה אמיתיים, כן? אז מיד, מי שחי בתוך הקהילה, מי אמר, כן? מיד הוא מבחין, זה בעל תשובה. איך זה ייתכן? נביא? זה לא נבואה. כי יש לו איזה מין, זה נקרא מין, מין משהו אחר, כן? צדדי, מוזר. הוא לא הצליח לחזור לנורמליות, לטבעיות של היהדות. טוב, זה בדיחה, כן, היה זר, נשאר מוזר, אבל אולי זה לא בדיחה. טוב, נדבר על זה בסוף הסמינר. כנראה להגיע עד סוף הדרך של התשובה זה לא קל, כן? יש זה מין רתיעה, להיות ממש כמו שהזקן שלי היה, אולי קצת שוני. כל שיש קצת שוני, זה סימן שהתשובה איננה אמיתית. תראו, אני בעל תשובה, צריך לראות, כן? תפשתם את זה? כן, טוב. אז המשיכו את זה. ולשוב אליו בתשובה שלמה. דווקא זה הנושא של הרב, כן? בתשובה שלמה.
יותר מזה.
לא, שלמה, אמיתית. בשלמות. לא יותר מדי. לא יותר מדי דווקא. אמיתית. פשוט צריך משמעות. למילים האלו יש משמעות פשוטה, כן? תשובה שלמה, לא מוזרה. זה מובן, תמימה. אז נמשיך. כי לא רחוקה היא ממך. אז אתם רואים הפסוק שהתחלנו בה, כן? לא רחוקה היא ממך. אלא שבמקומך שם רבו הלבושים. הלבושים השחורים, כן? וכל מה שאדם הולך ממדרגה למדרגה, הוא מתקרב יותר אל השם ידברך, ויכול לדע את השם יתברך בהבנה יתרה, כי כל מה שהמדרגה היותה עיונה, נתמעטו הלבושים, הצמצומים האלו שמביאים לאליליות שיש בטבע. ונתמעט את הצמצום, ואז הוא מקורב יותר אל השם יתברך, ויכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך באהבה יתרה. ופה תמון חוכמה נפלאה של רפואת הנפש. אני חוזר על הביטוי. ויכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך באהבה יתר. כי כל עוד שלא חבר בשובה, הוא יכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך. מכיוון שהוא יכול לאהוב את עצמו, אז הוא יכול לחזור בשובה. זה מובן, אם יש רופאים בקהל, אפשר לשאול את זה בינינו. טוב, אז הגענו לסוף הקטע. אם יש שאלות, יש עוד קצת זמן.
הייתי...
כן, בינינו. בכל קצת רם.
יש מחלוקת בין החסידים והמתנגדים.
כאילו שהמתנגדים לא מסכימים. לא, יש מחלוקת בין המתנגדים והחסידים על דבר מסוים. סליחה. את ההבנה של הביטוי של הזוהר לק אתר פנו מיני, כן? אז המתנגדים נוטים לומר זה לא כפשוט, כן? לא לקחת את זה כפשוט, כי לק אתר פנו מיני, אני אסגור את הספר, אפילו בבית התינופת, אז יש סכנה, כן? ולכן זה הרתיעה של המתנגדים, לא לנגוע בזה, לא לדבר על זה.
והנפש
החיים אומר בפירוש
שהקדוש
ברוך הוא נותן כל העולם. נכון, והנפש החיים אומר בפירוש שיש סכנה.
לחשוב. הוא מודה שיש סכנה.
נכון, זה מה שרציתי להסביר, אבל צריך להבין שהנפש החיים הוא היה מן המתנגדים, אבל הוא היה חסיד. היה חסיד גדול. חסיד אלוקי. ולפי דעתי, אם אני זוכר יותר את הפרק הזה, דעתו וכוונתו על הפנתאיזם שהיה חזק באותו זמן. כן.
אני
חושב
שהרב
אמר
שהוא
מתנגד
לביטוי
יכול להיות
את עצמו,
זה
לא
מתברך. כן, רק קצת יותר לכל
האם הכוונה שבגדם של חוק, אז קשה לו לראות את עצמו כשהוא בודק את עצמו לאור התורה, או שהכוונה גם שבכלל כשאדם לא קרוב אל השם הוא גם לא אוהב את עצמו?
כן, זה נכון, אבל זה גם ההפך. כשאדם לא אוהב את עצמו, הוא לא יכול לאהוב את השם. מכיוון שהשם ברא אותו. אז אם הוא לא אוהב את עצמו, יש לו בעיות עם הבורא. כן? מבין את זה. והסימן של התשובה האמיתית, זה השלמות הפנימית. יש לכם את הדף, כן? אז זה דווקא הקטע הראשון. אם תראו נקרא את זה מהר, איזה דף זה? מן? לא, לא, זה אני לא רואה. איזה דף זה? מן ואב. כן, תראו, בקטע הראשון. הפסוק הוא, מי האיש החפש חיים, אוהב ימים לראות טוב. הכלל הוא שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. זה שלמות העמידות. זוהי המטרה של התשובה. למשל, כל הבעיות שיש בין הבנים וההורים, כן? הבן נוטה, וזה ראיתי הטבעית, להיות עם בעיות עם האב או האם, כן? למשל. זה בא מכיוון שהוא לא אוהב את עצמו. אז מכיוון שההורים הולידו אותו, אז יש שנאה להורים. אתה שם את זה? כן. אז כדי לרפות את זה, צריך לרפות את עצמו. כן, רק דקה, אתה שאלת כבר.
לא הבנתי טוב, איך הוא מסביר לא לפעול בסכנה של
המוביל. כן, אם אתה לוקח את הביטוי פשוטו כמשמעו, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו, הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו. לקחת את זה ברצינות אבל בלי חוכמה. אז כל דבר שבעולם זה גילוי, זה אליליות ענקית, כן? זה הפנתאיזם. הפנתאיזם רואה בטבע כטבע אל הכל. בטבע כטבע, זה טבע, זה לא אלוקות. החוכמה הזו, צריך את החוכמה הזו להבחין בין הערת אלוקות אמיתית והטבע שבטבע, שזה רק קליפה וזה רק...
והכוח הזה להבחין בא מאיפה?
זה תורה, זה מה שאמרנו מקודם. בלי תורה, התשובה אינה תשובה. ולא המארס חסיד, וזה אותו רק, לא המארס חסיד. כן.
אותו עניין, אולי אתה רגיל שבכל חלק של הארץ מתלווה...
בכל חלק של?
בכל חלק של הארץ מתלווה לבחינה מסוימת של כבודו.
כן.
אני אגיד שזהו הכבודו.
כן, אבל צריך להבחין בזה, באיזה מידה, איך, מה. ותמונה לא ראיתם, אבל אנחנו רואים רק תמונות, כן? ואלוקנו שבשמיים הוא בארץ. אז זו החורמה של התורה. איך להכין את זה? שלטע תפנו מיני, אבל הטבע זה טבע והוא זה הוא.
כן, תראה. אמרת ש... אבל אמר שהצמצום, הביטוי בצמצום שהוא מתבטא בטבע כביכול, זאת הסכנה של העבודה זרה.
כן.
נגעת ואמרת מקום אחד שאי אפשר לזהות את זה ולברר, אז צריך להילחם.
לברוח אמר. ואם זה ברור.
אז דוגמה, מתי אי אפשר? איזה דוגמה יש?
אני רוצה להגיד.
אמרת גם להילחם.
כן, ואם זה ברור. שזה דוגמה, אז לילך.
אז דוגמה.
דוגמה, מה שקורה בלבנון, זה היה יותר נושא. עמלק, ראשית גויים עמלק. אז כשמתבלה כשמתגלה, סליחה, כעמלק, באכזריות שלו, צריך להילחם, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. למעלה מהשמיים, יש תקווה, אבל מתחת השמיים, כשזה מתגלה כתמחה, תמחה, אין דבר יותר מזה. זה, אני חושב, זה הטעות של עייף הנפש שלנו, כן? מכיוון שיודעים שלט התח בנו מיני, אז הם מקבלים את התאומה בנשיקה. צריך ללחם. למעלה, בשורש, זה עניין אחר. אבל מתחת השמיים, זה העולם של טוב ורע, אם זה מתגלה כרע, אז הוא ביחד את הרע.
ובנפש האדם, דוגמה?
למשל, העניין של האומנות, כן? אז יש צד שצריך להילחם, מכיוון שזה כבר רעל, ויש צד שזה מגלה כבודו של הבורא. ספירת ההוד מתגלה באומנות, כן? ואם זה לא ההוד, זה ההפך. וליבי דבר. יש פסוק על זה היה דווה ליבי, זה ההפך של ספירת הוד.
כתוב כיכר אחד הדרך,
עמלק, כן.
האם ההופעה של עמלק, אותו עמלק, אין לה שום קשר עם התנהגות ישראל?
טוב, קודם כל, זה עניין אחר, כן? זה נושא אחר, אבל שמה זה המצב שהשם ילחם לכם ואתם תחגשון, כן? זה למעלה מכל זכות. אתה מבין אם אני מתכוון בקריאת ים סוף, כן? משה רצה להתפלל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתם תחגשון. לא צריך, זה, אין זה מקום לתפילה, כן? מכיוון שזה שייך לבחירה של עם ישראל. זה למעלה מכל התנהגות של ישראל. בא עמלק ורצה לא רק לעקור את הכל, אלא לתפוס מקומו של ישראל, לעקור ולתפוס מקומו, כן? ונגד מי הוא בא? נגד הנחשלים ממך. אז זה דומה מאוד. אני לא יודע אם יש, אם החכמים של הדור אמרו בפירוש מה שאני רוצה להסביר. זה אין מסמך, אבל זה דומה, לפי דעתי זה דומה מאוד למה שקרה הדור של השואה. השארית הפלטה של השואה, סוף סוף ניצלו מהשואה, הגיעו לארץ ישראל ונפל עליהם עמלק, כן? אז כשזה מתגלה, אין פשרה, זה ברור, כן? זה תומה מוחלטת, צריך להילחם. ולכן בא הציווי, שזה מצווה מפורשת, למחות זכר עמלק לפני בניין בית המקדש. ברור. זה, אני משוכנע, בלי שום ספק, שזה בלבול דעות. בדור רואים עמלק בשורשו ולא רואים אותו מתחת לשמיים כמות שהוא, כן? וזה נקרא יפה נפש. אך ברור שעמלק הוא בן אדם, אבל מה קרה לו להיות עמלק? זה כבר יצא מכלל בן אדם. ורואים בהתנהגות שלהם, זה ברור מאוד. טוב, יש עוד שאלה? אז שלא נגבור עם עמלק. אולי עוד שאלה בחיתות. טוב, אם אין שאלה, אז למחר ונמשיך בלימוד.